ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים תפצדי דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד, קצת פחות מחצי העמוד. אנחנו ממשיכים לדבר בענייני כיבוס דם חטאת שנגע בבגד, והמשנה אמרה אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם, כלומר לא כל הבגד, רק מקום הדם. מנהני מילי דתנו רבנן, מה המקור לדברים האלו? יכול ניתז על מקצת בגד, יהיה כל הבגד טעון כיבוס? תלמוד לומר, אשר יזה. לא אמרתי לך, אלא מקום דם בלבד. ושוב, ציטוט מהמשנה, דבר שהוא ראוי לקבל טומאה. ואנחנו בשיעור הקודם עמדנו על הפסקה הזאת של המשנה, ש... מה חייב בכיבוס? דבר שהוא ראוי. זאת אומרת, הוא לא עכשיו בר קבלת טומאה, אבל הוא פוטנציאלי יכול לקבל טומאה, כלומר אפילו דבר כזה שיכול להגיע לקבלת טומאה על ידי החלטה מחשבתית בלי איזו תוספת תיקון, גם זה חייב בכיבוס. והשיטה הזאת, הנקודה הזאת הייתה שנויה במחלוקת, מחלוקת תנאים בין רבי יהודה ורב אלעזר, ומה שמופיע פה במשנה בקטע שהמשך המשנה שאין בו שם, זה נקרא סתם, סתמה כרבי יהודה. וראוי לקיבוס הביטוי הזה לימותי כלי דבר גרידה הוא, אם דם החטאת הגיע לכלי, לא, הניקוי נקרא לזה של כלי אינה נקרא כיבוס אלא גרידה, אלא גורדים, ולכן הדין של כיבוס לא שייך למקרה של דם, שדם החטאת שנגע בכלי. אחד הבגד ואחד השק והמשך המשנה ואחד העור טעונים כיבוס. עכשיו הגמרא תתמקד בדיון ארוך יחסית בנושא של כיבוס, האם הוא שייך בעור. אנחנו אמרנו הרבה פעמים בעבר שאין להתפס לתרגום מילולי. אנחנו בלימוד הגמרא, לימוד הש"ס, העיקרון הוא ליצור הגדרות הלכתיות, מה נקרא כיבוס באופן הלכתי. בצד יש לנו נושא וכתבנו ארל, האם הוא בר כיבוס. משנתנו ניתז דם חטאת על אור. אנחנו נראה עוד דוגמה, קר, כמו קר שישנים עליו, קר של אור בשבת. ועוד נושא, נגע צרעת באור. אנחנו רק מציינים סוגיות שיוזכרו בהמשך הגמרא ונסביר אותם כשנגיע לכל אחד ואחד. הגמרא פותחת עם שאלה או סתירה, כי ממשנתנו משמע שהמושג של כיבוס הוא שייך בעור. אגב, המושג של כיבוס לא שייך, כפי שאמרנו מקודם, בכלי, למרות שגם כלי מנקים אותו, אבל זה לא נקרא כיבוס. וחשוב לנו ההגדרות האלו, מאחר שזה המילה שמופיע בפסוק, כתוב בפסוק חף בפסוק פרק ו' ויקרא, ואשר יזה מדמל בגד אשר יזה עליה תחבס. אז אנחנו מצד אחד רואים במשנה שלנו שאור הוא בר קיבוס. צורת ההוגה שאתם רואים במבנה, כתבנו מקשים מהמשנה בשבת בעניין קרים של אורל, דמשמע משם דרל אינו בר קיבוס. אז יהיה לנו סתירה, איך נצא מזה? אז אנחנו משתמשים פה בצורת פפיון, והסברנו תשובתם של אביי ורבא. רבא לא מופיע פה בעמוד הנוכחי, אלא בשורה שלישית בעמוד ב'. אז התשובתם של אביי ורבא לקושיה מהמשנה בשבת בעניין קרים של אורל, דרואים דרל לאו בעל קיבוס, ומאידך במשנתנו רואים דרל בעל קיבוס. בהלכות שבת אולי מיותר לציין שיש איסור מוחלט של קיבוס, ויש כאן השלכה מיידית במה שאמרנו מקודם, שחשיבות הגדרות. מה שמכונה קיבוס הוא יהיה אסור בתכלית האיסור בעניין הלכות שבת, אבל אם ה פעולה של סילוק או האדם הוא לא נקרא קיבוס, אז אפשר להתיר. עכשיו הגמרא, מאחר שציטטנו מהמשנה, אמרנו נגיד עוד פעם איך על הבגד ואיך על השק ואיך על האור טעונים קיבוס, קיבוס מדם החטאת שניתז עליהם, למימרא דרל בר קיבוסו ורמינו, ממסכת שבת המקור התנאי אומר, הייתה עליו, כמובן על קר, לשלשת לכלוך מקנחה בסמרטוט, הייתה כלומר הקר של אור נותן עליה מים עד שתכלה. אז מכאן שמותר לשים מים על האור, מראה שזה לא בעל קיבוס, אחרת מים יעשו. אמר אביי לא קשיא, הרבנן האחרים דתניא, נביא מקור מענייננו מדם חטאת, הבגד והשק מחבסו, הכלי והאור מגררו. אחרים, עכשיו, הדין הזה שאומר האור מגררו מראה שהאור אינו בר קיבוס. אחרים אומרים האור, הבגד והשק והאור מחבסו, והכלי מגררו. אז לפי שיטת אחרים, האור הוא כמו בגד בדין הזה, בדין של קיבוס, והוא כן בעל קיבוס. ממילא המשנה בשבת שאומרת אם הקר הייתה של אור אפשר לשים עליה מים, זה מראה או זה משקף דעה שהאור אינו בעל קיבוס. זה תואם לתנא קמא, נקרא לו הרבנן. משנתנו שאומרת אור טעון קיבוס מאדם חטאת, זה בדיוק כמו שיטת האחרים. עכשיו יש קטע ארוך שסימנו בסוגריים, בשוליים כתבנו אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים ליצור רצף בתשובתם של אביי ורבא. אנחנו נראה בעמוד ב' לסתירה בין משנתנו והמשנה בשבת. בתוך הסוגריים רבא מקשה על תשובת אביי, הוא מתייחס למחלוקת תנא קמא ואחרים בברייתא שהביא אביי, וגם מסביר הפסוק בניין צרת שבו מוזכר אור כבעל כיבוס. כעת אנחנו נלמד את הגמרא ישר עם הקטע שבסוגריים, ואחר כך נראה איך שרבה מציג את נגיד הקושי והתשובה שלו. כמן עזלה דאמר הבחיר בר אשי, כפי איזו דעה שייך דבריו של רבחיה, מה רבחיה מספר לנו. אנחנו אולי כקוריוז או כפרט לא חשוב, רק נציין שהקטע שנלמד עכשיו המעשה שרבחיה מספר לנו מופיע בגמרא שלנו היום, משהו יופיע היום 4 פעמים. אז הנה פעם ראשונה מה רבחיה מספר, זימנן סגין, 4 פעמים, הווקאים נקמי דרב, הייתי עומד בפני רב בשבת, ושחשיכי לי מסני במאיה. מסני עם הנעליים היה מנקה את הנעליים שלו במים בשבת. הנעליים הם מאור, וכאן יש ניקוי הנעליים על ידי מים בשבת. כמן, כפי איזו דעה, כרבנן, זה מסתדר עם הרבנן שהזכרנו מקודם במקור שהתחיל הבגד והסק, ושם ראינו כתוב הכלי והאור מגררו, אין לא שייך כיבוס באור, ממילא בשבת זה מותר. אמר רבה, או מי איקה למען דאמר אור לאו בר כיבוס הוא, והכתיב בעניין צרעת כתוב, והבגד או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תחבס. מה שחשוב לנו זה צמד המילים אור תחבס. אז איך אפשר להסביר שיטה או להציג שיטה שאומר שאור אינו בר כיבוס בזמן שהפסוק אומר אחרת? אלא אמר רבה, יש כאן סימון חדש, ובשוליים במבנה כתבנו שלבים של דברי רבה בעניין אור בצרעת. אז אלא אמר רבה, קרא של הצורת, הפסוק שמתאר צורת, ומתניתים המקור בעניין דם חטאת ברקין או רח, מתניתים שלנו, המשנה שלנו שקבעה שאור בר כיבוס בנוגע לדם חטאת, והפסוק בעניין צורת ברקין אור רך, כי פליגי בקשין. המחלוקת שראינו מקודם בין התנא קמא ואחרים בעניין דם חטאת אור קשה, באור קשה אז יש מחלוקת תנאים. שואלת הגמרא, ואמר רב חייא, זה אותו רב חייא בר אשי, זימנן סגין אבן קאינא קמי דרב, ושחשיכי לי מסני במאיה, והאב אמינה שהנעליים נעשו מאור רך. אבל רב אמר לפני 3 שורות הפסוק בעניין צרעת ומשנה שלנו שדיברה על אור וכיבוסו בעניין דם חטאת, מדובר באור רך, אז איך ייתכן בשבת באור רך לעשות פעולה של קיבוץ? ודאי בעייתי. הגמרא עונה, לא כמו שחשבנו שהנעליים אצל רב היו רכים, אלא בקשים וכרבנן אור קשה, וכשיטת הרבנן בקשר לאור קשה שהוא לא בעל קיבוץ. הדם הרבה, ובמחשבה שנייה רבה חזר בו, אומר לב מילתא אי דאמרי, מה שאמרתי מקודם לא נקבל אותו, כאילו הוא חוזר בו. למה? ניקו נימה לי לקרא, האם עלינו לעמוד ולומר שהפסוק בצרת דחיקטיבן, כשהפסוקים כתובים ברקין כתיבן, הם כתובים רק לגבי אור רך? הרי הפסוק כתוב בלי הגבלה, כתוב סתם. מי לא עסקינן בכלי אך סלגיה הבאים ממדינת הים? הפסוק בעניין צרעת מדבר על הבגדים כאלו, כלי אכסלגיה, שזה אור, זה נעשה מאור מבושל והוא קשה. ובכל זאת הפסוק אומר בעניין צרעת והבגד והשתי או ערב או כל כלי האור אשר תחבס, וכמה רחמנה ניבאי קיבוס, והתורה מחייבת קיבוס גם על אור קשה. אז אור קשה גם כן נכלל בקיבוס. אלא אמר רבה, צרעת כיוון דה מגופי כפרחה, כשאנחנו מדברים על צרעת שמתפרץ על בגד וכדומה, זה בא מתוכו, מחלחלה לי ומשווי לי רך. בפועל הבגד שמוזכר בהקשר הצרעת הוא בסופו של דבר רך. אז כל אור בעניין צרעת דינו כרך, ולכן החלוקה הזאת בין רך וקשה הוא מתאים, ובכך אפשר להסביר מה שרואים אצל בעניין המחלוקת בעניין אור תנקמה ואחרים, באמת מדובר בקשה. אבל דעות שאוסרים מים על אור, זה מדובר באור רך. אמר רבה, איקה שלי אקה שלי. אנחנו פתחנו את הגמרא שלנו עם סתירה ממשנתנו למסכת שבת, והדבר הבא קשה לרבה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', קרים וקסתות דרקים נינו, הם רכים, אחרת זה לא נוח לשכב עליהם. ותנן הייתה על של אור, נותן עליה מים עד שתכלה. איך זה יכול להיות? אם הקרים וקסתות הם של אור, אז בטח הם רכים. אם הם רכים, אנחנו ראינו כבר בשורות האחרונות שאם הם רכים שייך קיבוס באור. אז איך זה שבשבת, אם היה לכלוך על קר או כסת של אור, שאפשר לומר נותן עליה מים עד שתכלה? וזה מה ש מפריע לרבה. אלא אמר רבה, כל קיבוס דלת לקיסקוס לא שמי קיבוס. קיסקוס רשי בשורה שנייה אומר, משפשף צידו זה על צידו של זה כדרך המחבש בגדים, אוחז הבגד בשני ידיו ומשפשף. אז כל נגיד פעולה של קיבוס, דהיינו שמים מים על האור ונגיד אור רך, אבל חסר הקיסקוס, לא שמי קיבוס. והד ימר רב חייא בר רשי, הנה פעם שלישית שאנחנו מסכים את הסיפור עם הנעליים, ומה שרב חייא בר רשי אמר זימנין סגינה וקיים נקמי דרב ושח שחילי מסני במאיה, שכשוך אין אבל קיסקוס לא. יש הבדל בין הפעולות האלו של שכשוך, זה כן, אבל קיסקוס לא. אי ברקין, אם מדובר בנעליים רקים, משהו נמנע מקיסקוס הוא כדברי הכל, כולם יעשו קיסקוס על על באור רך עם מים. אי בקשין, עם אותם נעליים במעשה של רב חייא בר רשי היו נעליים מאור קשה, אז הוא כאחרים, כי לפי התנא קמא בקשין מותר אפילו קיסקוס. שואלת הגמרא, אי הכי בגד נמי, שיהיה מותר לתת על בגד מים ורק להימנע מקיסקוס. הגמרא עונה, בגד שיעתו זהו קיבוסו. בניגוד לאור, כששמים מים על בגד והוא סופג את המים, זה נקרא להשרות אותו בלי שום קיסקוסים, זה כבר קיבוס. בגד הרי הוא מבד, בניגוד לאור זה חומר אחר, אז הסטנדרט משתנה. רבה לטעמי, דיימה רבה זה רק סודר למים, חייב, הוא כבר חייב מדין הלכות שבת, חייב משום בלבן בלי שום פעולה נוספת, שריעתו זהו קיבוסו. אתם רואים פה אצלנו בגמות המסומנות סוגריים, הסיבה לכך שרק דינו הראשון של רבה, מה שקראנו כבר, נוגע להד ימר רבה, להד ימר רבה לטעמי. אבל יש לרבה עוד דין בקשר להלכות שבת ומים, עוד מעט נראה, ונציין שאחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בעניין קיבוס אור. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת, הדאסר רבה לזרוק פשטן במים בשבת. הגמרא, דין שני של רבה, זרק זרע פשטן למים, חייב. בשלמה סודר עביד קיבוס, אני יכול להבין את האיסור הזה, אלא זרע פשטן מי תאמה וחיתמה משום דה מקדח או מקדח, זה צומח, אי הכי חיתי ושרי נמי, אז גם שיהיה איסור לשים חיטים או גרעיני חיטה או שרה לתוך מים בשבת. הגמרא אומר לא, הנח כשמדובר בזרע פשטן אית להו רירי, הם נדבקים אחד עם השני, אי אחי, אם האיסור הוא בזה שהם מפרישים רירי, שלחים, שלחים זה אורות, שלחים נמי, שיהיה אסור לשים עליה מים, ואמרנו מקודם שלא כן, רק בקיסקוס הוא אסור. אבל אם יש איזושהי בעיה בהלכות שבת בהפרשת ריל, אז שיעשו לשים מים על אורות. הגמרא זוכה, אטם כאב גלישה. כשאנחנו מדברים על גרעיני פשטן שאתה שם במים והם מפרישים ריר ואז הם נדבקים אחד לשני, הפעולה הזאת לגרום הדבקת גרגירים אחד לשני זה נקרא לישה. וכמובן בניגוד לאור, נכון שהאור מפריש ריר, אבל זה לא קשור להדבקת חלקים שונים זה לזה. הנושא הבא הוא שוב פעם נוגע בעניין קיבוץ מנעל נעל בשבת. דרש רבה, מותר לכבס מנעל בשבת. אמר לרב פאפה, לרב אבא, אמר בכי הבאה, שיזימן סגין, הווקאימנה קמי דרב, ושחשיכי למסעני במאיה, שחשוך אין, אבל קיבוס לא. אז איך אתה, רבה אומר, מותר לחבס מנעל בשבת? אצל מעשה של הבחייה, לא היה כזה דבר. הדה אוקי רבה, אמורה עלי, אחר כך רבה יחזיר את ה... המורה הוא זה שמפרסם מה שהרב או דורש ברבים, הוא אומר את זה בכל רם אותו המורה. אז רב החזיר את המורה ודרש, דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי. רב הוא חוזר בו במה שאמרו מקודם, רם כך אמרו, שחשוך מותר, קיבוס אסור. בניגוד למה שרב אמר בהתחלה פה לפני 8 שעות בערך, דרש רב מותר לחבס, לא, הוא חוזר בו, אומר שחשוך יהיה מותר אבל קיבוס לא. הקיבוס במקום קדוש, ראינו שבירת כלי חרס במקום קדוש, וגם ראינו במשנה ומריקה שטיפה בכלי נחושת במקום קדוש. מנה אני מילי תתנו רבנן, אנחנו מחפשים מקור בדינים האלו. תחבס במקום קדוש, אז זה מראה שקיבוס דם שנגע בבגד צריך להיות בעזרה. שבירת כלי חרס מנהן תמל לומר הוא כלי חרס שתפושל בו יישבר, זה כתוב מיד אחרי קיבוס, וכמו שבקיבוס היה צריך להיות במקדש, אז גם שבירת כלי חרס. מריקה שטיפה בכלי נחושת מנעין, תמוד לומר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורג ושותף במים. וזה מופיע גם בפסוק, פסוק חבל שם, שבא אחרי הפסוק שמוזכר בו מקום קדוש בעניין קיבוס. זה חומר וחטאת וכולי. מה הכוונה? הדין קיבוס הוא דין מיוחד לדם חטאת, והופך אותו להיות יותר מחמיר משאר קודשי קודשים, שבהם לא נאמר דין קיבוס. אז אנחנו במילים אחרות אומרים ש החטאת הוא מיוחד, והוא יש יותר הקפדות, יותר סטנדרט יותר גבוה משאר קורבנות, כולל שאר קודשי קודשים. הגמרא שואלת ותו לקה, והעיקה שנכנס דמה לפנים, יש עוד חומרה אצל חטאת שלא רואים אצל שאר קורבנות, וזה שאם דם החטאת נכנס להיכל, השאר הקורבן זה פוסל את הקורבן, מה שאין כן בשאר קורבנות. הגמרא דוחה. אנחנו צריכים לפני שנתקדם יותר רק נסביר מה רואים פה מבחינת הסימונים. בצד, בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה והמשולש, אנחנו מכנים אותו מעקב. עם השפיץ למעלה קושיות על הדי קטני דרק קיבוס הוא החומה שנמצא בחטאת מה שאין כן שאר קודשי קודשים והעיקה עוד חומות בחטאת זה מה שאנחנו מעלים והמשולש שמופיע בצורה הפוכה הם תשובות או דחיות אז אנחנו שואלים למה אתה אומר שזה החומה בחטאת משאר קודשי קודשים הדין קיבוס והעיקה אמרנו יש עוד חומות כמו שנכנסו מי שנכנסה סליחה שנכנסה לפנים אני רוצה פה כמו שרב עשה מקודם לתקן טעות לא הסברנו נכון מקודם פשוט כך שהקורבן חטאת הדם שלו נכנס לפנים כוונה להיכל שם זורקים את הדם של החטאת שאר קורבנות לא נמצאו זריקת דמן בהיכל בקורבן חטאת קבוצת הקורבנות שנקראים חטאות הפנימיות עושים הזעות דם על הפרוכת בהיכל הגמרא דוחה כי מה שמעניין משנתנו זה לא חטאות פנימיות בחטאות החיצונות על זה כאמין אנחנו אומרים ש דין קיבוס הוא חומרה יותר משאר הקודשים הגמרא אז לכן בחטאות החיצונות אין הכנסת דמם כמו כשמו כן הוא חטאת חיצונית זאת אומרת מתנות דם שלו המזבח שבעזרה אז הוא לא יותר במובן הזה בעניין זריקת הדם שלו הוא לא יותר זה לא סימן שיותר חמור משאר קורבנות לכן המשנה שלנו צדקת במה שאומרת שקיבוס הוא דין מיוחד אצל חטאת משאר קודשי קודשים אבל לא מתנות הדם כי אנחנו מדברים בחטאת החיצונית שורת הגמרא חיצונות נמי אבל גם אצל חיצונות נמי יש מה שהזכרנו מקודם כאן הזמן להזכיר אותו שאם נכנס דמה לפנים פסולה אם מכניסים אדם של החטאת החיצוני לאכל זה פוסל אותו זה חומה שאין בשאר קורבנות הגמרא דוחה זה לא חומה מיוחדת לחטאת חיצונית כי רבי עקיבא המשנה שלנו עלי בדרבי עקיבא דאמר כל דמים שנכנסו לאכל לכפר פסולים זה נמצא נהיה בדף פי א' עמוד ב' מחלוקת תנאים בנושא ומשנתנו עלי בדרבי עקיבא שלא רק חטאת שנכנס לאכל פוסל את הקורבן גם שאר דמים שנכנסו לאכל אבל יש באמת עוד משהו מיוחד שכן מחברים על חייבי קריטות הקורבן חטאת לא רק שדמו מחייב קיבוס אבל למה לא הזכירו שהוא מחפר על עבירה שחייב משום קרק מה שאין כן שאר קודשי קודשים הגמעונה כי המשנה שלנו לא עוסקת בחטאת כזה בחטאת תשמיעת הכל זה אדם שנשבע בשקר שהוא כפר בידיעת עדות אז עבירה לכפור בידיעת עדות אבל מי שעשה כך הוא לא מתחייב קרית אבל הוא כן חייב להביא קורבן חטאת אז בחטאת כזה רק בדין קיבוס מוצאים חומה מעל שאר קורבנות אז הגמרא שואלת בכל זאת אפילו אם תגיד שאנחנו מדברים על חטאת תשמיעת הכל שכן תאונה ארבע מתנות ארבע מתנות דם נפרדות זו מזו מפוסקות זה מזה מה שאין כן שאר קודשי קודשים שיש להם רק שתי מתנות דם שתיים שאין ארבע אבל בפועל שתי מתנות שתי זריקות דם בפינות המזבח בשתי פינות אלכסוניות זו מזו אז הנה יש עוד חומרה אצל החטאת שהיא תונה ארבע מתנות נפרדות הגמרא דוחה כרבי ישמעאל, המשנה שלנו מסדר עם שיטה לרבי ישמעאל, ואמר כל דמים טעונים ארבע מתנות. גם קורבן אשם וקורבן עולה, שאנחנו מדברים על שתי מתנות, נגיד אנחנו, אם אנחנו עומדים אצל המזבח, אז אנחנו יודעים שיש מתנת דם בצפון מזרחי ובדרום מערבי. אז דוחה את הטענה שחטא יש לה ארבע מתנות נפרדות, כי לפי רבי ישמעאל, כשאתה עומד בשתי הפינות האלו שהזכרנו, אתה לא נותן זריקה אחת עם ציפייה שאדם מתפשט בשני צדדים, אלא אתה נותן, כשאתה עומד נגיד בפינה הדרום מערבית של המזבח, אתה נותן מתנה אחת על הצד הדרומי ועוד על הצד המערבי, כמו כן הצפון מזרח, אחד על צד הצפוני ואחד על צד הדרומי. אז מה אתה רואה? אתה אומר שגם שאר קודשי קודשים, את השתיים של ארבע שאנחנו רגילים בהם, זה לא, זה שתיים, זה שתי פינות, אבל בכל פינה בעצם יש שתי מתנות, סך הכל ארבע, ארבע מתנות נפרדות. אז אנחנו לא רואים משהו מיוחד, אנחנו לא רואים את זה כמה שנקרא ארבע מתנות כמשהו מיוחד בחטאת, כי גם שאר הקורבנות, האשם והעולה, גם השלמים שאנחנו אומרים שתיים שאין ארבע, זה בעצם ארבע מתנות. שואת רמה, העיקה על ארבע קרנות, בסופו של דבר החטאת הוא יותר חמור משאר קודשים, גם שאר קודשי קודשים, כי אתה מגיע לארבע פינות המזבח בחטאת, מה שכן בשאר קודשים. אז למה זה לא מוזכר במשנה? ולתמך, זה שאתה רוצה להקשות שיש עוד חומות, העיקה קרן, העיקה אצבע, העיקה חודה, יש עוד דברים מיוחדים בחטאת שבכלל לא הוזכרו. אצבע, נתינת דם הקורבן באצבע, על ידי אצבע הכהן, זה רק בחטאת, לא באשם, לא בעולה, זה על ידי מזרק, זריקת הדם מכלי. החטאת מחייב מתנת דם על החודה, על הפינה ממש, על חודה של הקרן, וזה לא מופיע בשאר הקורבנות. והדבר הראשון פה, דילגתי עליו, קרן בקורבן חטאת, הצורך הוא לתת את הדמים על הקרנות למעלה מחוט הסקרה, למעלה מחצי המזבח, מחצי המזבח ומעלה, מה שאין כן בשאר הקורבנות. שאר הדמים, כפי שאמרנו עכשיו, שאר הדמים הם למטה מן החוט. אז למה אלו לא הוזכרו? אלא חד מתרי תלת החומי נקד. כשהמשנה אמרה שזו החומה שחטאת בעניין צורך כיבוס דם, שייך אצל דם חטאת בלבד, זה חומה מתוך כמה חומרות שיש בחטאת מעבר לשאר קורבנות. אז היא, כפי שאמר פה, המשנה בחרה לאחד מהם, הדין כיבוס, מתוך שתיים שלוש עוד חומרות מיוחדות אצל חטאת שלא מוצאים אצל שאר קורבנות. המשנה, יש סימונים שנתייחס אליהם מעוינים ופס מקווקו. בצד יש לנו ההסבר, בגדים וכלים דברו טיפול בעזרה, מה דינם אם יצאו ונטמעו, מה הטיפול הדרוש כדי שיהיה אפשר להכניסם חזרה לעזרה כדי לטפל בהם, מאחר שיש איסור להכניס דברים טמאים לעזרה. עכשיו הקדמה הזאת אנחנו דיברנו באופן מאוד כללי. אז אם אנחנו נעשה סקירה קודם, אנחנו הבלטנו עם המעוין בגד, אחר כך כלי חרס, אחר כך כלי לחושת. אנחנו יודעים שבעניין הדם והבליות בכל אחד מהדברים האלו יש טיפול שונה. אז אנחנו נתקדם כעת למשנה. בגד שיצא חוץ לקלעים, בגד שנפל עליו דם חטאת ויצא מחוץ לעזרה, אנחנו ראינו מקודם מוקדם יותר שבגד שנפל בו דם חטאת, אז הוא חייב כיבוס בעזרה. וכאן אותו בגד שניתז עלי הדם חטאת יצא מן העזרה, נכנס ומחפשו במקום קדוש, אז שהביא את זה בחזרה לעזרה כדי לחבש אותו. נטמע חוץ לקלעים, כשאותו בגד יצא הוא גם נטמע, ואמרנו שיש איסור להכניס טומאה למקדש, אז מה הוא יעשה? הוא קורע את הבגד ונכנס ומחפשו במקום קדוש. אז הקריאה זה בעצם מתאר את הבגד מתומתו. אז עכשיו אתה מביא בגד קרוע, זה לא בגד תמי, וזה אפשר להכניס למקדש. כלי חרס שיצא חוץ לקלעים, נכנס ושוברו במקום קדוש. כלי חרס שבלה מקורבנות, אנחנו אמרנו שכלי חרס אין לו תיקון, אין לו דרך להכשיר אותו חוץ משבירתו, אז שוברים אותו בעזרה. עכשיו באותו דוגמה נטמע חוץ לקלעים, כשאותו כלי חרס נטמע מחוץ לבית, חוץ לעזרה, מה עושים? נוקבו ונכנס ושוברו במקום קדוש. כשמנפים, כשעושים נקף בכלי, זה בעצם מתאר אותו. עכשיו נשאר רק הבעיה לשבירת הכלי, והשבירה אנחנו מקפידים על מקום קדוש, אז הוא מכניס אותו לשבור אותו במקום קדוש בעזרה. כלי נחושת שיצא חוץ לקלעים, נכנס ומוקו ושוטפו במים במקום קדוש, נטמע חוץ לקלעים פוחתו, שפוחתו זה עשיית נקב גדול, פוחתו ונכנס ומוקו ושוטפו במקום קדוש. הגמרא שואלת, מה כפלה רבינה? אנחנו נשתמש פה בצורת בית, ובזה אנחנו מבליטים קושיות, כתבנו בצד בשוליים קושיות על הפתרונות שהוזכרו במשנה בטיפול הכלים שנטמעו. אז מה כפלה רבינה? קורא? אתה מציע בגד שנטמע לקרוא אותו? בגד, אמר רחמנא, אבל בגד הוא הדין כיבוס, הוא הדבר שהוא מוגדר כבגד, לא דבר קרוע. דבר קרוע הוא לא בגד. הגמרא עונה, נכון, אתה קורא אותו, אבל לא קורא אותו לגמרי, אתה משאיר בי כדי מאפורת, אתה משאיר חלק לא קרוע, מחובר, מספיק שהוא ישמש אותך הלשון של הגמרא פה הוא מאפורת, כמו סינר. הגמרא שואלת, איני ומה אבונה? לא שנו, אלא שלא שיער בה כדי מאפורת. לא שנו, כוונה תלית שנטמעה, והקריאה מתאר אותו, הקריאה מתארת אותו, זה נכון אם לא שיער בה כדי מאפורת. אבל שיער בה כדי מאפורת, חיבור הוא. זה נקרא חיבור, ועדיין הוא בתומתו. אז הפתרון הזה של לקרוע ולהשאיר כדי מאפורת, איך הוא מועיל לנו? הגמרא עונה, זה שהוא עדיין תמי, למרות שקראת רוב והשארת בחיבור את כדי מאפורת, זה דין דרבנן, זה חומרה דרבנן. רש"י שואל ראשון אומר, גזירה דילמה לא עתיה למקרא רובה, אבל מדאורייתא כשהוא קרא רובה טהורה ומותר להכניסה משום מצוות כיבוס. עד כאן שיעורנו להיום.